היום אנחנו נעסוק בעצם שני דברים. קודם כל, מה שהכי חשוב כמובן בכל סוגיה וכאן הרבה יותר חשוב זה המיפוי. יש מפה לא פשוטה למפות את הסוגיה, מה החלקים. ברגע שיש לך את המיפוי, אתה מבין את התמונה, כמובן מכניסים סברות, מוציאים סברות, אבל פחות או יותר הנושא מובן. וכמובן נעסוק בתחילת הסוגיה, מחר נשלם את הסוגיה, כשנאמר נשלם את הסוגיה בצורה חלקית, כי הסוגיה די ארוכה, ואני לא רוצה לקשר את זה לאחרי שבועות, אז בעצם שאחרי שבועות נתקדם הלאה. אוקיי, מה יש לנו עד עכשיו, ומה יש לנו מכאן בעל? עד עכשיו יש לנו מחלוקת בדין שבח. כן, זה בעצם השאלה של שבח, הכותרת הוא מצוי, לא יימצא, בכל אשר יימצא, לא. דווקא מצוי, ולא דבר שהוא ראו. זה הכותרת המשנה בבחורות. הדוגמה הראשונה של הגמרא בדף קכ"ג למדבד, קכ"ד למדבד, בעניין של שבח. בשבח מצאנו מחלוקת בין רבנן, שאין לבחור פי שניים, לבין רבי שיש לבחור פי שניים, כל המקרים של הברייתא, זכירות הפרה, עוולת הפרה. ברבנן למה אין לו פי שניים בשבח, אז ראינו פיצול. לפי הגמרא בקכ"ד עמוד א' מדין קכ"ד עמוד ב' מדין יימצא לו, הברייתא בספר דברי רב, רמי בר חמא, בדף קכ"ד עמוד א', זה מדין מתנה קריי רחמנה. אוקיי, הבנה שימצא לו פחות או יותר מובן, זה לא נמצא, זה לא תחת ידו, הוא לא צריך לחדד אותו, מה זה מצא, מה זה לא מצוי. השאלה, מה זה מתנה קריי רחמנה? אז גם כאן יש פיצול. או, דין יימצא, זה בעצם סוג של יימצא, תוספות בקכ"ו עמוד ב', שלולא הפסוק של מתנה, הייתי אומר, מה זה יימצא, מה זה לא יימצא, מה המדד, לא הייתי יודע. מתנה אומר שאני מפעיל מדד כספי, מדד של קניינים, או שזה דין אחר, דין נוסף. דין אחר, או נוסף כרגע דין אחר. אם זה דין אחר, קניין בפועל, מה שהנימוק יוסף טוען ברשב"ם, צריכים קניין, וזאת הסיבה שאין פי שניים בשבח, כי אפשר לעבור לקנות את השבח. או מה שרבן יונה טוען, שאין לבחור מה שאנחנו נקרא אחוזים. אם לבחור אחוזים, ולא יכול להגיד, או, יש לי אחוזים כפולים, וכל השבח הם פרופורציונלית שלי פי שניים. זאת אומרת, אם אני שואל את עצמי, למה לפי רבנן אין פי שניים בשבח? אז לא בגלל שזה לא נחשב מצוי. או, יש, אם נבין שיש מחלוקת, הסוגיות, כפי שבן יונה מציע, יש דעה אחרת, דף קכ"ד עמוד א', בגלל המתנה. אין קניין על השבח, או אין יכולת לבחור לגשת לנכסי אבא בשעת המיטה, ולהגיד יש לי אחוזים כפולים ואני רוצה לקבל שבח כפול. שיטת חכמים. שיטת רבי, יש לבחור פי שניים בשבח. למה? אז גם כאן עלינו שתי אופציות. אופציה אחת לפי רבי, יש לבחור פי שניים בשבח. טוב, לפני שנגיע לרבי, ראינו שלפי החכמים, יש מצבים שבחור מקבל פי שניים. אולי המצב הכי ברור זה הגמרא של דיקלה ויעלים, לפי רפאפה לפחות, דיקלה ויעלים. והשאלה, למה לפי רפאפה מקבל פי שניים בדיקלה ויעלים, עיבוי הדקל, דף קכ"ד א' למטה, אז או בגלל שזה מצוי, זה נחשב מצוי גם לפי החכמים, כי גם החכמים מצוי זה לאו דווקא כל דבר כאחר, השבח קלאסי הוא לא מצוי, אבל עיבוי הדקל, עיבוי האילן, נחשב מצוי, ואז רפאפה חולק על מתנה קריי רחמנה, הוא הולך לפי השיטה, שהסיבה שאין פי שניים בשבח זה בגלל יימצא לו, בדיקלה ויעלים נחשב יימצא לו. או שרפאפה טוען, לא בדיקלה ויעלים יש, לא בגלל שזה השבח, שזה חלק מהקרן. שהדקל גדל, זה חלק מהקרן, גם אם אני צריך מתנה, זה חלק מהקרן, זה פשוט עיבוי והרחבת הקרן. ראינו למשל בדין של עבודה, שאם יש בהמה, הבהמה עובדת בדף י"ג לבחור יומיים, שעובדת לשאר היורשים יום אחד, שזה גם כן דבר שהוא מקבל. וראינו גם כן לפי שיטת, גם ראשונים, לפי שיטת המאירי, שכירות לאחר מיתת אביהם. יש להם שכירות, זאת אומרת, אם אני אומר, יש משהו לפי רבנן, משהו שפחות מקבל פי שניים, למרות שלא מקבל את השבח, כן, מקבל עיבוי הדקל, עבודת הבהמה, שכירות של היתומים עצמם, ואז חקרנו למה לפי רבנן הבחור מקבל פי שניים מאותם דברים. בגלל שזה מצוי, גם לפי החכמים אני מרחיב את הגדרים של מצוי, דבר שנראה מרצה שם היום, או שאני אומר לו, חכמים, שום דבר לא נחשב מצוי, חוץ מדברים שהוא תחת יד אביהם ונמצא בקשר אביהם. למה רפאפה טורייט שמקבל פי שניים בעיבור הדקל? כי זה חלק מהקרן, זה לא שבח, זה ממש הרחבת וגידול פנימי וטיפי. אוקיי, זו שיטת חכמים. אוקיי, כמובן, נחדד את החכמים היום, כי נראה שלפי כמה דעות היום, אני עוד מעט מוכן את החיץ הזה, יש לבחור פי שניים במלווה. אז אם יש לבחור פי שניים במלווה, אז גם כנראה שגם לפי החכמים, הגדר של המצוי, הוא לא גדר פשוט מה שנמצא תחת יד אבא בכיס שלו, כי אולי מלווה לא נחשב בכיס שלו. אז כשאני מגיע, מרצה השם, לסוף הסוגיה שלנו, נראה שלפי החכמים, לפי כמה שיטות, הבחור מקבל פי שניים גם במלווה, אז על כרחנו שהגדר של המצוי גם לפי החכמים משתנה. אבל כרגע אין לי את הסוגיה הזאת, אז רק זה מה שיש לנו. שני פסוקים, שאלה איך לבין את הפסוקים, וכמובן חריגים. דק לביא אלם זה בעצם החריג הראשי. אוקיי? יופי. עכשיו הגענו לשיטת רבי. בשיטת רבי יש לבחור פי שניים בשבח, גם חקרנו. האם לפי רבי שבח נחשב מצוי, שיטת הרשב"ן, הרבה מקומות, ואז אני מחלק בין ממילא, שזה מצוי, לבין בידיים, שזה מוחזק, או שזה סליחה ראוי, ואינו מקבל פי שניים לפי רבי. או שאני אומר, אולי לפי רבי נגיד שכל שבח נחשב A, B, כל שבח נחשב ראוי, אין לאדם שבח. גם רבי מצמצם את הגדר של מצוי. שבח נחשב ראוי, לא מצוי. למה בכל מקבל פי שניים בשבח? לא בגלל ששבח נחשב מצוי לפי רבי, רבי לא מרחיב את הגדר של מצוי שלי מצא לו. סיבה אחרת שהוא מקבל, כי לפי רבי, יש לבחור פי שניים באחוזים, בדיוק הדבר שדחינו לפי רבנן, לפי רבן יונה, מדין נתנה קרי רחמנה, הבחור מגיע בשעת מיטה ואומר, יש לי אחוזים כפולים. כיוון שיש לי אחוזים כפולים, הראי השפך. האחוזים שלי השפיכו, השבח הוא משהו לא ראוי, אבל השבח נוצר מהקרן שלי, כי יש לי כבר פי שניים בנכסי האבא משעת מיטה. כי הכל המושג הזה שמתנה קרי רחמנה ואין לבחור שום דבר עד שעת מיטה, יש לבחור קדימה, יש לבחור משהו. אז לא מגלל שאני משנה את הגדר של השבח, שהשבח הוא נמצא תחת יד אבא, השבח יבוא בסוף, השבח הוא לא מצוי, השבח הוא ראוי לגמרי. אבל בחור אוחז בקרן, בבסיס, כבר בשעת מיטה, בצורה כפולה, ויש לו אחוזים כפולים. אוקיי? ראינו נפקא מינה בין שתי השיטות האלו, האם לפי רבי הבחור מקבל פי שניים בכל השבח, או דווקא שבח שהתחיל להצטבר בחיי אביו. זה מה שהנה בתוספות ראי, דווקא מהפרה התעברה בחיי אביו. זה הגישה של התוספות ראי לאורך הדרך. אם אני אומר שרבי מרחיב את הגדר של מצוי, שמצוי גם כולל כמה שבחים וממילא, אז מובן המגבלה של הריד, אני לא חייב לקבל את המגבלה, מובן המגבלה. איזה שבח נחשב מוחזק מצוי לפי רבי? קודם כל ממילא, זה לא משהו שם יתרמים משפיכים, וגם איזה שבח שהתחיל קצת בחיי אבא. שבח שיופיע פתאום אחרי שאבא מת, גם אם זה ממילא, לא יחשב מוחזק, לא יחשב מצוי. מה שאין כן, אם לפי רבי, הפי שניים של הבחור בשבחים, זה בגלל שיש בחור פי שניים בתשתית, יש לו פי שניים באחוזים, אז לא משנה לי, כן התחיל בשעת אבא, לא התחיל בשעת אבא, ברגע שהבחור אוחז פי שניים בתשתית, הוא יקבל כל מה שיסדה, כל מה שיתפסק. אז השיטה של תוספות ראי לא מתאפשרת אם נלך בכיוון השני. אם נלך בכיוון השני, מצופה שלרבי יהיה לבחור פי שניים בכל השבחים. אם לפי רבי הבחור מקבל פי שניים בשבחים כי הוא אוחז בתשתית ומקבל כל השבחים, אבל הוא לא מקבל שלח בידיים. אז אמרנו ששלח בידיים יש איזה קניין מיוחד להתאבים, כי אם משביחו ברגע שאדם משביח, יש לו קניין מיוחד זה על סמך רב חיים. אוקיי, זאת התמונה עד כאן. שיטת רבנן, אין לבחור פי שניים בשבח. יש לו פי שניים בעיבוי הדק. אוקיי. לפי רבי, יש לו פי שניים בשבח. למה? כי יש שבחים שנחשבים מצוי. אני שולל את השבחים מהגדר, מהקטגוריה של מצוי. הם לא מצוי. למה? בחור מקבל פי שניים בשבח, כי
יש לו משהו יותר בסיסי, אוחז בנכסי האבא, באחוזים, וכל מה שיצטבר אחר כך, הוא יתפוס פי שניים. אוקיי, זאת התמונה כרגע, הנוכחית. זה מה שבנינו עד עכשיו. צריכים להבין את התמונה הזאת, כי החלק הבא של הסוגיה הוא קשור לכך. כי עכשיו הגמרא עוברת מדיון בשבח, אני אשאיר רק את הראשי פרקים, כדי להשאיר מקום ברוח. עכשיו הגמרא עוברת לשאלה אחרת, אוקיי? עכשיו פעם, בשבח, מחלוקת רבנן, אין, למה? בגלל יימצא, בגלל מתנה, יש לו דקלה דיאלים, קיצור בשיטת רבנן. יש שיטת רבי, יש לו בחור פי שניים. למה שבח נחשב מצוי? או דין באחוזים. ללשון שלנו, שהבחור נוטל בשעת מיטה אחוזים ואז הוא יקבל כל דבר שנובע. אוקיי, עכשיו הדין עובר למלווה. ויש במלווה שלוש קולות. בכל עם רואים את הקולות, רואים את הקולות בהר סיני. אנחנו חייבים לראות את הקולות הקיימים. אצלנו בסוגיה. אז בואו נלך שוב פעם, לאט לאט, נסכם את הקולות השונים, נעסוק בקול הראשון, בקול השני, וכמובן נשאיר את הקול השלישי למחר. אני אשאיר לכם קצת זמן, אם יש לכם 12, ונכניס קצת יותר. אוקיי, אז בואו נלך לאט, שוב פעם, למבות את הסוגיה. בדף קוף דלת אמר א', השיטה הראשונה, שכנראה היא שיטת שמואל בקוף חף דלת עמד ב', שהמחלוקת במלווה, או הדין במלווה, היא מחלוקת רבי ורבנה. זאת אומרת, אם נרצה לחדד את הטבלה המקורית שלנו, השיטה הראשונה היא הכי רלוונטית. כי הגישה הראשונה אומרת שיש חפיפה. מי ששולה על פי שניים בשבח, שולה על פי שניים במלווה, רבנן. מי שמעניק פי שניים בשבח, יעניק פי שניים במלווה רבי. זאת אומרת, יש לי בן דוד. שבח, מלווה, שניהם תלויים במחלוקת הגדולה המורחבת הזאת בין רבי לבין רבנן. כך יוצא מהברייסה בדף קכ"ד עמוד א'. שוב פעם הברייסה דתניא, עוד פעם לקרוא ולקרוא, אין הבכור נוטל פי שניים בשבח ששיבחו נכסים לאחר מיסס אביהם. רבי אומר, אומר אני, בחור נוטל פי שניים בשבח ששיבחו נכסים לאחר מיסס אביהם, אבל לא בשבח שהשביחו יסומים, אז הוא מתייחס לשבח, מחלק בממי לבין בידיים. יורשו שטר חוב, גביית חובות, בחור נוטל פי שניים. משתמע שזה חלק מהמחלוקת. שימו לב שרבנן כאן לא דיברו על מלווה, רק רבי דיבר על מלווה. ויתכן מאוד שרבי אומר שני משפטים שונים. מקבל שבחים במלווה וגם מקבל פי שניים במלווה. אבל הטון הוא שבעצם יש כאן תלייה. שרבנן דוחים את הכל, שבח ומלווה ורבי. וההתחשמות הזאת ככה יוצא וצצה מהמשך הגמרא בקכ"ד עמוד ב'. מה שמונח, מה שככה נמצא בתוך הלשון של הברייתא, אם נעבור עכשיו לדף קכ"ד עמוד ב', אמר רב יהודה אמר שמואל, כאן הגמרא חוזרת לדון בנושא של מלווה, הגמרא ממשיכה בשבח, ואחר כך אחרי שהגמרא מביאה רמי בר חמא ושתי גרסאות בשבח, היא חוזרת למלווה. אמר רב יהודה אמר שמואל, כאן הקול הראשון, הקול של שמואל, רב יהודה בשם שמואל, אין בכור נוטל פי שניים במלווה. שמואל פוסק, לא מקבל פי שניים. שאלת הגמרא, האם שמואל מסכים עם רבי בשבח או מסכים עם רבנן בשבח? אז ההנחה ההגיונית בשמואל, שיש קו ישיר בין שבח לבין מלווה. מי שמעניק פי שניים לבכור בשבח, יעניק פי שניים לבכור במלווה. מי שלא, זה מילא, שמואל בסופו של דבר יסבור כמו חכמים. יש שאלה על מה החידוש, אבל בסופו של דבר, נקרא את הגמרא, שמואל מאמת שיטת חכמים בשבח, ומכיוון שהוא מסכים עם החכמים שאין לו בכור פי שניים בשבח, הוא הדין במלווה. לו אני סבר כרבי בשבח, אז גם במלווה יש פי שניים. שואל את הגמרא, למה? מהתנא של שמואל. אין להם לרבנן השתה שבחה דעשי בשוסה, רבנן לא שקל מלווה מבואי, אלא רבי, התנא, יש רבי מפורש בברייתא שוקי מקבל על פי שניים. לעולם, רבנן, נכון, שמואל מסכים עם חכמים, אין פי שניים בשבח. יש חדר שהייתי חושב שיש לחלק בין מלווה לשבח, כפי שנראה מרצה שהם בני מערבה כן חילקו, אבל לפי שמואל אין חילוק. בשורות טובות, בשורות חשובות, מי ששולל פי שניים בשבח, שולל פי שניים במלווה. אוקיי, זאת אומרת, הגענו לשלב ראשון. שלב ראשון בסוגיה, שמואל. כמחלוקס בשבח, כך מחלוקס במלווה. רבנן, אין. רבי, יש. אוקיי, כמובן, נצטרך לחדד, כאן יש אינפורמציה מאוד מאוד חשובה בהבנת מחלוקת רבי ורבנן. וגם חשוב שאולי דרך הגישה הזאת והשיטה הזאת נוכל לחדד למה לפי רבי בכור מקבל פי שניים בשבח. מה הקשר למלווה? למה לפי רבי שני הדינים קשורים? נראה אם ירצה השם בהמשך. לפי החכמים אין כל כך חידוש. אם שבח לא נחשב מצוי, אז גם מלווה לא נחשב מצוי. יותר מעניין אותי מה יגיד רבי, אבל הגענו ל... מוקד הראשון. מה המחלוקת רבי ורבנן שמתפרסת על שתי נקודות, על שתי הלכות. יש איזו מחלוקת גדולה בין רבי ורבנן, וחשבתי שהיא מחלוקת על נקודה אחת, כנראה שהיא מחלוקת שמכסה ומתייחסת לשתי נקודות. גם לשבח, גם שוב פעם היקף, תמיד קובע אופי. ברגע שאתה מרחיב את ההיקף, אתה משנה את האופי. אם פתאום נכניס פה שיעור בטניקים לכיתה, אז נשנה את אופי השיעור. אז הכיף זה לא הרחבת הכיף, תמיד צריכים למדוד הרחבת הכיף. ברגע שאני מרחיב את הכיף, אז אני אולי משנה את אופי ההלכה. לא משנה, מחדד כמובן, כי אלינו כבר את האופציות. אז כאן יש לנו מומנט מאוד מאוד חשוב, שלפי שמואל, המחלוקת רבי ורבנן, זה לא מחלוקת בשבח. זאת מחלוקת אולי יותר כללית, שמובילה לשני ביטויים, לשתי נפקמינות. נפקמינה אחת שבח, נפקמינה אחרת מלווה. אוקיי, זאת השיטה הראשונה. נגד זה שלחו מטעם, מטעם זה מארץ ישראל, בני מערבה, שלחו איזה משהו, איזה מסר לבבל, בכור נוטל פי שניים במלווה, נגד שמואל, איזה מחלוקת שמואל עבר לנהרדוי, שלחו איזה מכתב חולק על שמואל, בני מערבה, הוא מקבל פי שניים. למען, דווקא בקרן ולא בריבית. אז בכיוון שמקבל פי שניים בקרן ולא בריבית, זה לא יכול להיות רבי, שזאת גם הודעה חשיבה שלפי רבי מקבל פי שניים בשבח, מקבל פי שניים במלווה, וגם מקבל פי שניים בריבית. בסדר. נגיע גם לכך, בעזרת השם, יש המון פרטים פה. אבל המכתב שנשלח, הוא הודעה שנשלחה מארץ ישראל לבבל, על כרחינו הוא עלי בשיטת רבנן. כי רבנן הם השיטה היחידה שיכולה לחלק בין ריבית לבין קרן. השולחו מטען בכור נטל פי שניים במלווה, למען אין לרבנן, לא מקבל שבח ומקבל מלווה. אלא רבי, רבי ריבית לא, רבי אמר במפורש בברית אחרת שהוא קבל את הריבית. אז כאן מסיקה הגמרא, לעולם רבנן היא. ומלווה כמען דגב ידמיה. עכשיו פעם ביטוי מסקרן, ביטוי מעניין, אבל מבחינת הפסק, בני מערבה, חילקו בין שבח לבין מלווה. רבנן דוחים פי שניים בשבח, יש משהו מיוחד במלווה. שלפי רבנן, מלווה אולי בלשון שלנו נחשב מוחזק, נחשב מצוי ולא נחשב ראוי. יש פיצוי, יש הבדל, יש פער בין שבח לבין מלווה. זה השלב השני. זה שלב פחות או יותר קצר, אין הרבה ראשונים פה, אין אז מספיק חומר, אבל זה חשוב לציין אותו, שיטת בני, טוב, נגיע גם חיית, שיטת בני מערבה, שלכל ילמה יש פי שניים במלווה, רבנן מחלקים בין שבח לבין מלווה. אוקיי, מאוד מעניין. אחר כך יש שלב שלישי. שלב שלישי, המראים האחרונים הקשורים לנהרדוי ציטטו בשם המראים בינוניים, אמצעים רבא ורב נחמן, שיכולת לבחור לקבל פי שניים, היא לא יכולת גורפת. תלוי מה גובים. תלוי האם היורשים גובים כסף, או היורשים גובים קרקע. זה ישפיע על הפי שניים של הבחור. עד עכשיו היו לי שתי שיטות קיצוניות, אבסולוטיות. לפי שמואל, לפי רבי יש פי שניים, לפי רבנן אין פי שניים. לפי בני מערבה, תמיד יש פי שניים גם לפי החכמים. פתאום יש עוד איזו אופציה שלישית. מה קורה? אמר לי רב אחא בר רב לרבינה, הוא מספר על המימר. המימר היה משוייך לנהרדאי. איקלי המימר לעשרין, ודרש בכל נוטל פי שניים במילב, אבל לא בריבס. שמו איזה דרשה בשבועות, הוא נתן שיעור בשבועות על מלווה, ובחור פי שניים במלווה, שמו את הדרשה של המימר, ורב אחא סיפר לרבינה. רבינה השיב לו, אמר לי, נהרדאי לתמי, כן, הוא שייך לאותה אסכולה של נהרדאי. רב נחמן גם משוייך, נהרדאי לתמי, כי היה איזה שיחה ודו-שיח בין רבא לבין רב נחמן, רב נחמן משוייך לנהרדאי, המימר כנראה קיבל מרב נחמן את הכותרת הכללית שיש לבחור פי שניים במלווה. אבל רב נחמן ורבא חידדו מתי יש לו. דאמר רבא שיעור רביעית לקראת הסוף גבו קרקע יש לו, גבו מאוס אין לו. לפי רבא יש לבחור פי שניים במלווה, גם לפי רבנן, בתנאי שהיתומים גובים קרקע ולא מאות. ורב נחמן השיב לו הפוך. נכון, יש פי שניים במלווה לפי רבנן, וגבו מאות. נחמן, גבו מאות יש לו, גבו קרקע, אין לו. אז יש כאן שיטה שלישית. חכו רגע, חושבים שזאת שיטה שלישית. ככה חשבו רבינה, וככה חשבו כנראה רב אחר, לפחות רבינה. אוקיי, שיטת רבינה, שיטה שלישית, רבינה חושב, שנחלקו רבא ורב נחמן בצורת הגבייה. צורת הגבייה מכתיבה האם יש בחור פי שניים במלווה. גבו קרקע, גבו לא, כמובן, יש מחלוקת הפוכה. עכשיו נכנס עוד חבר לתוך בית המדרש, לתוך הקפסולה. אביי נכנס. אביי מעלה כל מיני קושיות נגד החילוק הזה מאוד. קרקע גם לרבא, גם לרב נחמן. כרגע נדלג על הקושיות, חלק מהקושיות הן קושיות הגיוניות, חלק מהקושיות זה סתם סתירה במה שהם אמרו במקום אחר. ואז לפחות רב נחמן השיב, אמר לי, רבי השיב בסוף הסוגיה, אמר לי, לא לדידי קשה, דווקוף חפה אמן א' ולא לרב נחמן קשה, תמה דבני מערבה כמרינן, לן, לא סבירה לן. יש כמה דרכים להבין את הגמרא, ובואו נבין את הגמרא שאנחנו חשבנו שכך סוברים בני מערבה, ששיטת בני מערבה תתקבל רק בגביית קרקע או רק בגביית מאות. אנחנו, כאן יש כמה דרכים, אנחנו לא מחלקים בין קרקע למאות, אנחנו תמיד סוברים שיש פי שניים במלווה, או שאנחנו בכלל לא מקבלים. אוקיי, זה מבחינת מי סובר מה. אבל מבחינת המפה, יש לנו לנתח שלושה דברים. קודם כל, שיטת שמואל, שהדין במלווה תלוי בדין בשבח. מחלוקת במלווה, מחלוקת בשבח. זאת שמואל. גישה שנייה, תמה דבני מערבה, לפני ששמענו על רבא ורב נחמן, ואולי בסופו של דבר גם חשבו רבא ורב נחמן את השיטה הזאת עצמם. שגם לפי הבנן, יש פי שניים במלווה. שיטה שלישית, היכולת, ככה סברו רבי ורב נחמן, יסברו בני מערבה. שאותם אמרים בארץ ישראל, יחלקו בין קרקע למאות, כל אחד לפי שיטתו. זה מרצה שנגיע מחר. אוקיי, זה המפה של הסוגיה. מבחינת מלווה, יש שלוש קולות. שמואל, בני מערבה, ואת החילוק הזה בין קרקע למאות, ככה העלו רבי ורב נחמן בשיטת בני מערבה. מה שבית... רבי רב נחמן סברו קשה לדעת, אבל בני מערבה. יש תוספות ארוכה מה סברו הם, אבל כרגע יותר מעניין אותנו כרגע את השיטות הסברות, את העמדות, לא מי סובר מה, זה כמובן שאלה גם חשובה הלכתית ופסיקתית. Okay. Mebchinat hagormim basugya. Okay. Hakdama shniya. Hagmara ma'ala kama gormim. Kodem kol ha'shela shel shtar mul milva ba'alpe merachefet al ha'sugya. Hagmara lo michalekit b'diyuk b'neihem al ba'or shel lashon ha'brayta lashon ha'amoraim mitzayin hevdel b'in milva b'shtar milva ba'alpe shezeh alul lashpia yesh pishnayim o'ein pishnayim. Ha'shela shel keren v'ribit gam merachefet. כמובן, בסופו של דבר, צורת הגבייה, קרקע ומאות, נצטרך לדון בזה. יש איזה נושא רביעי שעולה בראשונים, גוי מול ישראל. הייתי רביעי לחמישי, האם הלווה הוא גוי או לווה הוא ישראל, מה שהשפעה מלא וראשונים אחרים, ואולי גורם חמישי, אם יש משקון. אם האבא המלווה קיבל משקון מהלווה, אם זה ישנה את ה... מצוי, המעמד מצוי של המלווה. אלה הם הגורמים שנצטרך לקחת בחשבון כששואלים אם המלווה נחשב מצוי ויש לבחור פי שניים, או שהמלווה נחשב ראוי ואין לבחור פי שניים. אוקיי, אז מפינו. מבחינת הסברות הגדולות פה, את המבט מ-50,000 קילומטר מהחלל, מה בעצם הסוגיה הזאת אומרת לנו? אם לא נתייחס לפרקי פרטים והניתוח המיקרו, אבל מבחינת המקרו. השאלה הגדולה כאן, מה נחשב מצוי במיוחד לפי רבנן? ולפי רבנן כרגע שום דבר נחשב מצוי, חוץ מכסף בקשר לאבא או קרקע תחת רשותו, כן? שבח לא. אבל זה לא מספיק אינפורמציה להגדיר מה זה מצוי לפי חכמים. ככל שיש לך רק נקודת דאטה אחת, אתה לא יכול לנתח את זה. אתה צריך ביג דאטה, הרבה נקודות, הרבה אינפורמציה. אז כאן יש עוד אינפורמציה. מה רבנן יגידו על מלווה? ככל שאנחנו צוברים עוד אינפורמציה, נוכל לחדד מה נחשב מצוי, מה הגבול בין מצוי לבין רואי לפי חכמים. כרגע קשה לנו להגדיר את הגבול, כי שום דבר לא נחשב. אלא אם כן נגיד שלפי רפאפה עיבוי הדקל נחשב מצוי, וזהו, אוקיי, יש לנו עוד אינפורמציה. שבח לא, עיבוי הדקל כן, אז מה ההבדל ביניהם? אבל בעיבוי הדקל אמרנו שאולי זה לא מדין מצוי, זה מדין קרן, אז חלק מהקרן זה מצוי כמו כי הדקל מצוי. כאן, מה שחשוב, יש לי עוד מנה, עוד אוכל, עוד, אני יושב, המסעדות פותחות היום, אז לרגע פתיחת המסעדות, אנחנו יושבים במסעדת בבא בסא, ישנו אוכלין, המלצר מביא לנו עוד מנה. מה המנה? יש קצת מלווה על הפלטה, מלווה עם צ'יפס, כן? מה יגיד? מלווה משופע. מה יגיד לכם במלווה? והשאלה הגדולה היא, האם מצוי זה סוג של קניין ואחיזה ומוחזקות עכשווית, אלא שגם במלווה יש לאיזה אבא, יש למלווה איזה משהו, חידש בדין מלווה. הייתי חושב, מה זה מוחזק? הבגד שלי, הקרקע שלי, המחשב שלי, זה מוחזק, זה תחת ידי. אבל נגלה שגם בחוב יש לאדם אחיזה בחוב, גם למלווה יש איזה אחיד. איך, שטר, קרקע, זה כבר להיכנס לתוך הפרטים. אבל החידוש בסוגיה הוא שבמלווה יש איזושהי אחיזה לאדם. יפה. או שהחידוש שלו במלווה, החידוש הוא במצוי. היינו חושבים שמה זה מצוי, כסף וקניין, לא, כל דבר שיש הסתברות וסיכוי טוב שאדם יקבל בסופו של דבר, גם זה נחשב מצוי. מצוי זה לא קנייני, מצוי זה קשר והשתייכות. מי שרוצה לעזוב, יכול לעזוב עכשיו. זאת הסוגיה. אידך פירוש הזה לגמור. זאת הסוגיה. מי שרוצה להכניס איזה סנאפשוט, זאת הסוגיה. כן, שיטות השונות, והשאלה הגדולה שמנחה אותנו, כמובן, סוגיה זה לא סתם איזה סנאפשוט כללי, סוגיה זה גם כן כניסה לתחת. אבל אני צריך לדעת מה, רגע שיודעים לאן חותרים, לאן הולכים, אז זה הרבה יותר קל. אוקיי, אינפורמציה זו, מכניסים שם, מכניסים פה, זה כל כך חשוב. יש לך מערכת, מבנה, אוקיי, עוד שיטה, איפה הוא נכנס, מה הוא אומר. אבל הבעיה בסוגיה שזה מרבולת, וקשה לדעת איפה אתה עומד ואיזה שלב, אוקיי, זאת הסוגיה שלנו. שבח, מלווה, שלושה שלבים, השאלה הגדולה, מי שיגיד שיש פי שתיים במלווה, למה? כי זה מצוי בנוסח הקלאסי, כי יש איזו אחיזה ותפיסה, או למרות שאין אחיזה ותפיסה, הסיכויים כל כך טובים שתהיה גבייה פה, שזה הופך את זה למצוי. כמובן, צריכים לחדד את הפרטים, אבל זאת השאלה הגדולה. אוקיי? אבל נתחיל את הסוגיה. שלב ראשון, מחלוקת רבי ורבנן, לפי שמואל. שלב שני, נתחיל קצת היום, אם נגיד שגם לרבנן יש מול, ובלי קשר לסוג הגבייה, תראית שמחר נעסוק בסוג הגבייה, קרקע מולמד. אוקיי. לפי שמואל, כן, אני מוחק את השער פה, אנחנו עושים עכשיו במוקד של שמואל, אז מוחקים את השער, לא צריכים לחשוב על שום דבר, זה גם כן, אסטרטגיה מאוד חשובה בניתוח למסגר. אני מסתכל על זה ולא שום דבר אחר. זה פוקוס ומסגר, ברגע שאתה חושב על הכל, אתה חושב על שום דבר. ושאתם בסדר, זה יבוא אחר כך, עכשיו אני ממוקד. אני פוקוס, מפוקס על שיטת שמואל, שמחלוקס, לפי הבנתי אין שום שיטה אחרת בעולם. אני רק מתעסק בשמואל ורבי רבנן, ואני נכנס לתוך הבריכה הזאת, ותוך העומק הזה אחר כך אני אצא ואני אלך לבריכה אחרת. אבל כרגע אנחנו עוסקים בשיטת שמואל, זה הלוח היחיד שיש לנו עכשיו. יש לנו שיטת שמואל, שיש מחלוקת כמו שרבי. כן, אני אפילו מוחק, אני משאיר את הטבלה הזאת בצד, רק מי שרוצה את זה כאיזה רקע. אבל יש מחלוקת רבנן ורבי. מה המחלוקת? המחלוקת הזאת מתפרסת על שני דברים. שבח ומלווה. סליחה. מה הקשר בין המחלוקת בשבח למחלוקת מלווה? אז כאן עקרוני יש שתי אופציות. מכנה משותף, שזה לכאורה האופציה המועדפת, הדומיננטית. אלא, שאם ניקח את האופציה הזאת רק להסיר אתכם, יהיה לנו קצת בעיות בשיעור של אתמול. כן? טוב, אני אשאיר את זה אחר כך. אופציה שינה של הרשב"ם, אין כאן דין חדש. למה רבי ורבנן חולקים במלווה? מישהו יכול להשלים את המשפט? מלווה זה סוג של שבח. זה דוגמה של שבח. חידוש, לא הייתי מסתכל על מלווה כשבח. שבח זה התייקרות ופרות וולדות וסחירות ועיבוי הדקל. אבל אולי מלווה זה סוג של שבח. אז אין מחלוקת כפולה. אין כאן אמירה של רבי אב, גם מלווה נחשב רואי וגם... אז זה מה שרשב"ם טוען. נתחיל עם הרשב"ם. הרשב"ם גם קצת מסובך, אבל ננסה לנתח אותו בשני שלבים. קודם כל נראה את החידוש, ואחר כך נראה את היישום. רשב"ם קכ"ד עמוד א', ירשו שטר חוב. מה החידוש של הרשב"ם? מישהו יכול למצוא את החידוש? איזה מילים? איפה נמצא החידוש ברשב"ם? את החידוש הבסיסי. מה? גלעד? יפה. הרי הוא כאילו השטר השביח, דהיינו נכסים ששיבחו ממנו. דהיינו רשב"ם, אין לנו מחלוקת חדשה, אין לנו מחלוקת הידועה לנו, האם כן מקבל שבח, לא מקבל שבח, וכולם מסכימים שהחוב נחשב שבח, אז לפי רבי יש לו פי שניים בשבח, לפי רבנן זה כבר השיר הקודם, למה ואיך, למה הבחור מקבל פי שניים בשבח? או בגלל שלפי רבי שבח נחשב מצוי, או שלפי רבי למה בכל מקבל פי שניים בשבח, יש לו אחוזים בתשתית כפולים, אז גם כאן יש לו אחוזים כפולים בשטרות התשתית, ואת מקבל פי שניים בשבח שהתשתית הזאת משפיחה ומייצרת. אני לא חייב לייצר מחדש את הגלגל. כבר בניתי גלגל אתמול. למה, מה המחלוקת בשבח? בסדר, יודעים. יש עוד דוגמה של שבח. אני אספר, מה נחשב שבח? פירות, ולדות, דמי שכירות, בתים, כמובן זה שבח בידיים, אבל זה מלווה. אז יש עוד דוגמה של שבח. כמובן, הרשב"ם מכניס עוד איזה מגבלה. המגבלה היא מגבלה טקסטואלית, כי הברייתא מדברת על מלווה בשטר, והרשב"ם מבין את זה כמשהו ספציפי. אבל לא רק טקסטואל, זה גם הגיונית, כי להגיד שחוב נחשב שבח, שבח של מה? בדרך כלל, כשחושבים על שבח, רואים דבר שהושבח ממשהו, שצמח ממשהו. יש אמא שהולידה ולד. יש בהמה שהובילה לדמי שכירות. אתה לא מייצר שבח משום דבר, כמובן בעולם של ביטקוין ושל איך קוראים לזה? פינטק. בעולם של פינטק אפשר לייצר שבח משום דבר. בדרך כלל שבח צמח ממשהו. אז להגיד שגביית חוב נחשבת שבח, מה הבסיס שמשביח את השבח הזה? דרך כלל, בעולם בכלכלה של החז"ל, אי אפשר לחשוב על שבח, אם כן יש בסיס ותשתית. וממילא טוען הרשב"ם, מה התשתית שמייצר את השבח שהוא גביית החוב? מה התשתית? מה? השטר. אז לפי הרשב"ם, שמואל יגיד, הלכה למעשה, שלפי רבי, גובים פי שניים בחוב רק במלווה בשטר. כי פשט זה לא של רבי בגמרא. רשב"ם, היינו מלווה בשטר. הרי הוא, שוב פעם גלעד, מה שקראת, כאילו השטר השביח, כאילו החוב נבע מהשטר, כאילו השטר השביח. רבנן כמובן לא מעניין אותי, זה גם שבח, ושבח אין לו. אז אין לי מחלוקת חדשה, אני לא חייב לחשוב מחדש, נו, מה זה אומר לי על המחלוקת? כמובן, יש חידוש בהבנת חוב, ונעסוק קצת בזה, אבל אין חידוש בשיר הקודם. עוד סוג של שבח, יפה. המחלוקת בשבח כבר ידועה לנו, מוכרת לנו. אוקיי. זה שהרשב"ם טוען שחוב הוא דבר שנשבח מהשטר. מה בעצם החידוש של הרשב"ם בדין שטר? לפני שקראתי את הרשב"ם הייתי חושב שהתפקיד של שטר הוא איקס. עכשיו שיש לי רשב"ם בבבא בתרא קכ"ה, אומרת השם, הראיתי איזה רב גדול, תעביר שיעור כללי לפני המונים. דבר על שטרוס, תתחיל אולי עם בבא בתרא קכ"ה, איזה רשב"ם בבא בתרא קכ"ה, מי יודע, כן, להראות לכולכם שאתה, כל אחד יתחיל להעביר שיעור על שטרוס. תתחיל מבבא בתרא קכ"ה, להתחיל מ, אני יודע, בבא מציע דף ד', זה אותם מקומות, כסובס דף י"ח, אבל מי שבאמת רוצה להראות ש, אני דווקא מתחיל את השיעור כללי מהרשב"ם בבא בתרא קכ"ה, לא לכולכם ש, כן, פעם עשו הצגה בפורים של סולובייצ'יק. כן, חיכו את רב סולובייצ'יק במסיבת פורים של ישיבת אוניברסיטה, ומישהו עלה עם זקן, והוא אמר, טווינקל, טווינקל, ליטל שטר. Only I know what you are, רק אני יודע מי אתה. כן, השטרות, מי שבאמת יודע שטרות זה תלמיד חכם. כן, סוגיה של שטרות, וזה מאוד מופשט ומאוד ככה מערכתית. כן, יש איזה ספר שמישהו מלייקווד כתב, שאני מאוד אוהב, ואני לא מסכים עם כל הפרטים, אבל זה שהוא התפרס על כל השטרות, ורואה את כל התמונה הזאת, שופרד השטר, יש את הספר הזה, אבל שופרד, מסתכל על כל הנושאים. אז מה הכי של הרשב"ם? היית חושב ששטר הוא... אבל יש פעם שאתה רואה שהחוב הוא שבח כלפי השטר, רואים שהשטר הוא... נראה, תשלים את המשפט. היא חושב שתפקיד השטר בגביית החוב הוא רק להביא... ראיה. מה התועלת של השטר? מה הכוח של השטר? אני מונע עכשיו. נכון. אבל אז לא הייתי תולה את החוב בשטר. שטר זה כלי בית דיני. החידוש של הרשב"ם זה חידוש עולמי. זה לא איזה רשב"ם, זה חידוש עולמי. החוב נחשב שבח של השטר. מרץ השם ביום שישי, סליחה, שנגיד על כל דברי שיעות ותשפחות, תחשבו על תשפחות, גם החוב נחשב שבח. מי שחייב לך, שישלם לי, כן.
זה לא רק ראייה, זה גם משהו מוחזקות.
אוקיי, כאן אני חייב ככה.
ממש כאילו קרקע שמייצג משהו שכל פעם משלמים
לחצי השבח. כן, ייצוגי, לא מוחזקות ממש, אלא לא נותן לאדם מוחזקות, אבל זה מהווה את החוב. זה חידוש ברשב"ם. רשב"ם לא רוצה לומר שיש חידוש בסוגיה בדין מצוי. אתה רואה שרשב"ם מעביר את המשקל לחוב. תמיד בסוגיה, אדם שלומד את הסוגיה צריך להחליט על מה להדין את המשקל. על איזה חמור, על איזה בהמה. זה חידוש בשטר, זה חידוש במצוי. מי יסבול? מי יטעון את המסע כאן? כי בכל חידוש יש איזו אמירה. זו אמירה כאן, כפי שנראה לפי רוב השם, לא רק שיש פי שניים בשבח לפי רבי, יש גם פי שניים במלואו. אז מה תגידו? זה חידוש בשנר, זה חידוש. כמובן, זה הוא יותר גדול, כי זה משנה את כל המפה של שטרות. מה הבעיה ברשב"א? מתחילת דברי הרשב"א משמע שההבדל בין שטר למלווה בפה, שמלווה בשטר, נראו מה ההבדל? שמלווה בשטר החוב נחשב, אני לא חייב להגיע למוחזק, אני רק חייב להגיע לאיזה כתובת, לאיזה מסקנה, שמלווה בשטר החוב נחשב. מה ה-secret word? מה התוצאה הסופית שאני מאחל לה? ואני חייב להגיע כדי להעניק לו פי שניים לפי רבי, אני חייב להגדיר את החוב כשבח. יפה, ברגע שאני מגדיר אותו כשבח, אין, הכל בסדר. אז במלווה בשטר החוב נחשב, במלווה בפה, לא נקרא שבח. כי הוא בא משום מקום, כי אין תשתית, אין בסיס, אין עוגן.
הוא תולה את האחיזה בשטר כאילו, ולכן
אם אין שטר... כן, אם יש לי שטר החוב יחשב שבח, אם אין לי שטר החוב יחשב משהו אפילו פחות משבח, כמו יושע. כן, מי ש...
לא
יכול לצייר
על הלוח, אבל... על הקיר, אבל... כן.
תדמיינו, שכאן אני כותב את הכוכב הקבוע. תמיד יש סוף להביא כוכב קבוע. הכוכב קבוע שלנו, מה נחשב ראוי? מה נחשב ראוי ממש? והיום אנחנו כל הזמן משחקים בגבול בין ראוי למוחזק. אבל מה הגבול הקבוע והיציב? זה ירושות נוספות. זה ברור ראוי. כל הדיון, האם שבח נחשב מצוי, אני לא נחשב, אבל מה כן נחשב ראוי? ירושות. אחרי שאבא מת, הדוד שלו מת, הדוד השיר שלו מת, הוא מקבל הון, אבל הבחור לא יקבל פשעים. זה המשנה. זה דבר בכל. זה הפיקס נור. שם מזיזים את הגבול, אבל תמיד הגבול צריך לעמוד לפחות פה. אז אולי נגיד שגם לפי... שלפי הרשב"ן, לפי רבי, מלווה בפה זה כמו ירושע, זה בא משום מקום. לא עכשיו שבח, אבל מלווה בשטר, יש לי משהו, מי שיש לו שטר, נגובה חוב, זה נחשב שבח. אז מי שמת עם שטר בידו, אז החוב ששולם אחר כך הוא יחשב שבח, לפי רבי הבחור ייקח משניים בשבח. מי שאין לו שטר, אז החוב נחשב, סתם ירושה שבא משום מקום. ככה הייתי חושב ברשב"א. מה הבעיה ברשב"א? שבסוף דבריו משמע שהפער והבדל בין שטר לבין מלווה בפה, הוא לא שבמלווה בשטר החוב נחשב שבח ויש פי שניים לפי רבי. ובמלווה בפה החוב נחשב לא שבח, סתם ראוי, דבר אווירי, ובכל לא מקבל שניים. מה באמת ההבדל בין שטר לבין מלווה בפה? שבמלווה בשטר, הלווה לא יכול לכפור. הלווה לא נאמן להגיד פרעתי את החוב. מלווה בפה הוא יכול לטעון, זה לא מבחינת הקשר המבני בין החוב לבין השטר, והקשר הזה לא קיים. במלווה בפה, אלא שבמלווה בפה ההסתברות גבייה נמוכה, כי תמיד יש יכולת לטעון ולכפור. מה שנגיד מלווה בשטר זה ודאי, זה רשב"ם, תראי רשב"ם, ודווקא מלווה בשטר, רשב"ם עצמו, אבל מלווה על פה אפילו בעדים, כיוון דלק השטר רמצי למתן פרעתי לך, אפילו רבי מודה דלא שקל. זאת הבעיה ברשב"ם. מה באמת ההבדל האמיתי בין שטר לבין בעל פה? האם בגלל שבשטר החוב נחשב שבח ובעל פה אין כאן גדר של שבח על החוב? או לא. שבשניהם זה נחשב שבח, אלא זה שבח סביר, זה אבי דדסי שכנראה יגיע, לבין שבח שהוא לא יגיע ואז הוא נחשב מצוי. זה לא שבח מצוי, כבר ראינו שיש לחלק בין שבח ממילא לבין שבח בידיים, שבח ממילא יבוא מן הסתם, שבח בידיים לא יבוא. אז רבי חנן מטפל בשאלה הזאת, מי שקורא את רבי חנן, אני רק אסכם אותו, רבי חנן טוען למה החוב נחשב שבח של השטר. כל מה שאמרנו רבי חנן קצת בדיון בדיני שטרות, למה החוב נחשב שבח של השטר? מה הייתי אומר?
מה אמרת לפני כן? למה החוב נחשב שבח של השטר? יופ, מה אמרת לפני כן? למה החוב נחשב שבח של השטר? כי השטר הוא, אחנן, מגלם אותו, מייצג אותו, זה משהו מבני בשטר. שטר הוא הבסיס של חוב, כשאין שטר, אין כאן ממד של שבח לחוב.
אבל
השבעה
כן
בסוף
מדבר על זה
כראייה ולא כאימה ושאין. נכון, אז רב חנן טוען, למה החוב נחשב שבח של השטר? ספי?
כי רק בזכות השטר.
כי השטר מאפשר גבייה ודאית. לא בגלל מה ש...
זה ראייה, אבל לא
נותן כן. שבח של השטר. כוח הראייה מגדיר את החוב כראייה.
למה נותן שבח לשטר עצמו אם זה רק היכולת לגבות?
כי היכולת...
יש שבח בכוח
לגבות,
זה נקרא
כן,
עצמו
שבח. נכון, נכון. זה מגדיר את החוב כשבח. זה מה שלא חייבת, יש לזה חידוש. אם היית עוצר אותי ברחוב ושואל אותי, נו, חוב נחשב שבח, השטר נחשב בסיס למה? הוא, כי השטר מתפקד, כי זה קניין, כי זה ייצוגי, כי זה מייצג. אבל חנן, הכוח של השטר, הכוח הייצוגי של השטר, בגלל שהשטר מכריח את התשלומים, ולא נותן לו שום פנייה ושום חשב. זה כך הבין רב אלחנן את הרשב"ם. שוב פעם, ברשב"ם יש כאן שני זרמים. מה ההבדל בין מלווה בשטר לבין מלווה בעל פה? כיוון ראשון, במלווה בשטר החוב יחשב שבח. שלפי רבי יש לפחות משבח. ובעל פה החוב יחשב לא שבח, אלא פחות משבח, ראוי. הזרם השני ברשב"ם מבדל בין מלווה בשטר למלווה בעל פה, שבשטר אין החשב, בעל פה יש, אין אכפת לי החשב. אז בכלל אני מנסה לטעון שהכיוון השני הוא בעצם הגדרה של הטיעון. הטיעון הראשון זה בעצם בשטר זה נחשב שטרח בעל פה, זה לא משנה. למה בגלל היכולת תפירה? יש דרכים אחרות לבין את הרשב"ם. אבל שוב פעם למטרתנו, מלווה נחשב שבח, אולי דווקא בשטר, וזאת הסיבה שלרבי יש, כי זה כמו שבח את הממלא, אבל אני לא חייב לפתח את המחלוקת מאתמול. זאת אומרת, יש לכל מה שאמרנו אתמול, תופס גם בשבח קלאסי וגם בחוב, שהוא גם סוג של שבח. כן, יעקב.
כן, לפי הכל שאומרים, אז מה התשתית של ה... כאילו, אם כל הרעיון זה ההבדל בין השבח ממלא, השבח בידיים, אבל עכשיו שהוא הופך שזה, שהגוף השטר זה אינו... אם תשתית, אז איך זה שבח
בכל מקרה? שאלה טובה, אז כנראה שהחוב הוא התשתית והגביית כסף הוא השבח. החוב המופשט. יש איזה חוב והגביית כסף הוא השבח שייכנס. יש פה דברים מאוד 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 עמוקים, איך הלכה מגדירה השבח. מי שרוצה באמת באמת לגמור את כל השעס, ואחר כך ללמוד את השעס לפי נושאים מקרו, אז לקחת איזה נושא מקרו של שבח, נו, מה זה שבח? מאיפה בא שבח? מה שבח? וזה יתפרס בכל מיני נושאים. מה, נדמה שלא בא לי עולם, שבח בבחור, זאת אומרת, יש פה אמירה מאוד מאוד עמוקה של שבח. השבח הקלאסי, אני יודע מה, הוא פירות, וסוד, אבל כן, יש פה חוב נחשב שבח. מה התשתית של השבח? מה הבסיס של השבח? כן, זה בעולם הבא. כשנעבור על כל התורה כולה, אז נחזור ונלמוד אותו בצורה מקו. בואו נדבר על נושאים, רבותיי. כולנו יהודים, כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים את התורה. אז בואו נדבר על שבח, בואו נדבר על נושאים גדולים, אבל אנחנו עניים בני עניים, אז אנחנו לומדים סוגיות וראשונים ושיטס. מה אפשר לעשות? אנחנו בני אדם, אי אפשר ללמוד על כל התורה כולה, ברגל אחת. אוקיי, זאת השיטה של הרשב"ם. שוב פעם, ברגע שאני מגיע לרשב"ם, הכל זה קול, הכל זה רגוע. עוד דוגמה של שבח יפה, למה בחור מקבל פי שניים בשבח? יעקב, תקשיב להקלטה של השיר של אתמול, זה כבר השיר של אתמול. בסדר, נחזור למי שרוצה לשמוע את זה כבר לרשת. לא חייב לחזור לאותה סוגיה. אבל אצל שאר הראשונים זה לא כל כך פשוט. חוב זה שבח, מה פתאום, כן, חוב זה שבח, מה, רצינית, כן, זה שבח, אתה באמת רואה חוב כסוג של שבח, שבח זה ולדות, הכנסות, תשלומים, בכל זה לא שם. אז יש כאן שתי דעות ברבן יונה. הדעה היותר מובנת ופשוטה, שיש כאן מחלוקת, מה נחשב מצוי? והמחלוקת הזאת מכסה שני נושאים שונים. שבח ודבר אחר שהוא לא שבח, אבל גם שאלה אם נחשב מצוי, אינו מצוי, מלטה. התורה כותבת אם מצא לא, ויש שתי השלכות. שבח ודבר שהוא בכלל לא שבח, הוא לא קשור לשבח, אף אחד לא מגדיר אותו כשבח, אבל הוא גם שאלה אם מלווה נחשב מצוי אצל אבא, כשהוא נת. רבן יונה עצמו לא מסביר, כי הוא כותב דווקא בקיצור, בקיצור מאוד, למרות שזה דווקא קופחופי המעל, רבן הוא מרחיב על נושאים אחרים, עשר דפים עשו, עשר דברים עשו, כן. אבל כנראה שאם אני עומד בפני הבנת רבן יונה, השאלה היא, איך אני מגדיר מה זה? אולי זאת אולי השאלה של הסוגיה. אם אני אומר שמצוי זה סוג של מוחזקות וכסף וקניין, אז כנראה. אבא לא החזיק בשבחים, אבא לא החזיק ב... לא יכול לעשות קניין, אלא מוחזקות כספית, ממונית. אני לא מחזיק בשבחים, אני לא מחזיק בהלוואות. אם אני רואה מצוי לא כאיזו אחיזה כספית וממונית ומוחזקות כספית, אני אומר מצוי זה קשר ושייכות, אז אני אומר מה הסבירות שהדברים האלו יגיעו לאבא. כשאדם מת, אז הוא רואה, הוא משתייך להכנסות סבירות. כן, ככה בעצם אנשים מתנהלים את פיננסים שלהם. מה הסבירות? Expected value. שווי המיוחד, שווי המצופה. גם הבנק, כשהבנק נותן משכנתה, לא מסתכלים על החשבון שלך עכשיו. יש לך עבודה, אין לך עבודה. יש לך משפחה, אין לך משפחה. יש לך מחלה במשפחה, זאת אומרת, הסתברות, סטטיסטיקה. אם אין לך לפי הטבלאות, איזה סכום כספים יהיה לך בחמש שנים או עשר שנים. אז גם כאן, לפי רבי, מצוי זה הסתברות והשתייכות. בכל מקבל פי שניים מהפורטפוליו מהתיק הכללי של אבא. לפי בוא נלך לך, בכל מקבל פי שניים רק מהדברים שהם תחת יד אבא. ושתי נפקא מינות, שבח ומלווה. אף אחד מהראשונים לא מנסח ככה, אין מספיק התייחסות בראשונים, אבל זה הבנה פשוטה. שתי מחלוקת, איך להבין מצוי, וזה המחלוקת בדיוק בין רבי לבין רבנן. אפשר לסיים את הסוגיה כאן, כן, לפי הסוגיה הזאת, ככה הייתי אמרת. יש רבנו יונה בעיה. אוקיי, זה יפה. אם אני בונה את המחלוקת של שבח, על איזה פסוק? מצא לא, אז יש ויכוח בין רבי לבנן, מה עכשיו יימצא? אבל אם אני בונה את המחלוקת לא על יימצא לא, אלא מחלוקת רבי רבנן זה על איזה ביטוי? נתנה כאי רחמנה, הרי הנחה של רבינו יונה היא שאפשר להקנות שטרות, כי יש שעס מלא עם דין הקנעת חובות. אני יכול להקנות חוב של חנן חייב לי ליואב. מחירת שטרות, המחשתה לחבר, המחשתה לחבר, המחשתה לחבר, זה דווקא של שמואל בהרבה מקרים בשעס. אז אין כאן מקום לוויכוח בין רבי לבין רבנן. אף אחד לא יגיד שאין פי שניים בהלוואות, כי אפשר בקלות למכור אותם. אם יש לי הלכה שימצא לו, אני יכול לדון אם מלווה עכשיו ימצא לו, ימצא. מצוי לא מצוי. אבל אם המדד הוא לא ימצא ולא ימצא, מצוי ולא מצוי, המדד הוא בר הקנה ולא בר הקנה, חוב נחשב בר הקנה, אז מה המחלוקת בין רבי רבנן? בשבח אפשר לומר שרבי רבנן אי אפשר לקנות את השבח. ורבי לא מעניין אותי מתנה כאי רחמן. אבל עם כל הבעיה של שבח זה מתנה כאי רחמנה, כי פשוט זה גמר בקוף חף דל למן א', אז אין מקום לוויכוח, אז טוען הרבן יונה, הוא בולע את הכדור. מה בליעה כדור של בן יונה בגישה הראשונה שלו, שכנראה שהשיטה הזאת שסוברת שהמחלוקת רבי ורבנן היא גם בשבח וגם בהלוואה, סוברת מה? כן, שהלימוד של שבח של רבי ורבנן זה בא מלא עם הצעיר. יש מחלוקת הסוגיות, האם העובדה שבחור אינו נטל פי שניים בשבח ומכוח ימצא לו או מכוח מתנה, והשיטה הזאת של שמואל או של הברייתא בדף קכ"ד למען א' סוברת שהפסול שבח, הפקעת שבח פי שניים זה מדין ימצא לו. אבל לפי הברייתא, הברייתא עצמה בדף קכ"ד שמפקיעה שבח מדין מתנה, עם כל ההפקעה, שימו לב לטבלה, אם כל הפקעת פי שניים בשטח לפי חכמים זה מדין מתנה, אז זה רק בשטח. והלוואה שאפשר להקנות, גם רבנן יגידו, ידעו שיש לבחור פי שניים. אז שמואל, בדף קוף חף דלן המבט, שסבר שרבנן חולקים גם בשבח, גם במלווה, שמואל טוען שההפקעת שבח מדין ימצא. אה, שבח לא נחשב מצוי, גם מלווה לא נחשב מצוי. אבל מי שמפקיע פי שניים משבח מדין מתנה, לפי רבנן, יסכים שבמלווה, מכיוון שאפשר להקנות, יש לבחור פי שניים. זה בליעת כדור לא פשוטה. אתה בונה לפי רבן יונה, אתה בונה מחלוקת בין הסוגיות, ושמואל סבר דווקא שהפקעת פי שניים של הבחור תלויה בימצא ולא תלויה במתנה קריא רחמנא, וכמובן הרשב"ם לא רצה לבוא את הכדור הזה, זאת הסיבה שהרשב"ם הגדיר חוב כשבח, ואז כמחלוקת בשבח, כך מחלוקת במלמה, כי מלמה זה סוג של שבח, למה לא להיכנס לכל מיני סיבוכים. אחר כך רבנו יונה עצמו ויד רמה מעלים חידוש. לא אפשר לומר שגם למנדי אמר שאין לבחור פי שניים בשבח לפי החכמים מדין מתנה קרי רחמנה. גם לדבריו יש מחלוקת רבנן ורבי דמות. למה? כי רבנן יגידו כמו שאין פי שניים בשבח כי אי אפשר להקנות שבח. גם במלווה אין פי שניים תשלים את המשפט כי... אי אפשר להקנות מלווה. איי, הגמרות אומרות כל הזמן שאפשר להקנות מלווה, אני יכול להקנות את החוב שאתה חייב לי ליואב. אז אולי נחלק בין מלווה בשטר למלווה בעל פה, שאני יכול להקנות מלווה בשטר ומלווה בעל פה, וכל ההפקעת פי שניים במלווה לפי רבנן לפי שמורה זה רק מלווה בעל פה, כי זה לאו ברקנה, ואי אפשר להגיד מתן הקרח מה אבל לא בשטר, כן? או ששמואל סבר כמו הריף. לא, שלא יהיה לסבור כמו הריף. הריף יש לו דעה מפורסמת שכל הדין של מכירת שטרות היא רק לרבנן. אבל אין מכירת שטרות מן התורה. ככה מאוד מעניין, כי מישהו מכיר את הדין של שמואל במכירת שטרות? יש לשמואל אמירה מאוד מאוד יסודית שממנה לקח הריף את שיטתו של כל מכירת שטרות זה רק מרבנן. אמר שמואל המוכר שטר חוב לחברו ומחל חזור מחל. זה טריק לא נעים. אתה חייב לי 1,000 שקל. אני מוכר את החוב הזה ליואב ל-800 שקל. אני לא מקבל 1,000 שקל כי יש סיכוי שאני תוכל לגבות. אני צריך את הכסף מסוים. אני מאחד לך חוב ששווה 1,000 ב-800. אחר כך אני אומר לאלחן, אני מוכר לך את החוב. מי אני למכור את החוב שכבר מכרתי ליואב? אמר שמואל המוכר שאתה חוב לחבר וחזר מחל, מחל. אולי יואב יכול לתבוע אותי, בדין, אבל אין לך שום קשר לאלחנה. איך להבין את הדין הזה? לבינתם יש הבנה משלו, אבל ריף טוען, מזה שאתה יכול למחול את החוב שכבר מכרת, כנראה שלא מכרת מנתרה, מכרת רק מדרבנן. מנתרה לא מכרת שום דבר, עדיין אלחנן חייב לי ולא ליואב אני יכול למחול לאלחנה. זה דווקא הדין של שמואל, שגרם לריף להבין שכל הדין של אחרת שטר זה מדרבנן. אז אולי יש קשר בין שמואל לשמואל. זאת אומרת, הגישה השלישית בסוגיה, שהמחלוקת בין רבי ורבנן בן מלווה, זה לא מחלוקת האם מלווה נחשב מצוי או לא מצוי, כי הכל נובע מלא ימצא. היא מחלוקת האם מלווה יכול להיות מתנה קריא רחמנא אללה. לפי רבנן, אי אפשר להגיד שמלווה מתנה קריא רחמנא, כי אי אפשר להקנות מלווה, אפילו מלווה בשטר, כי אין הקנאת מלווה בשטר. לפי רבי, אז כאן זה הופך להיות מעניין. מה רבי יכול להגיד? איך אפשר לבחור לקבל פי שניים ממלווה, הרי מתנה קריא רחמנא? אז הפשטות רבי,
הוא לא
מקבל לתת לו, הוא דוחה את כל הדין של מתנה קריא רחמנא. עקרוני, כמובן, זה ינתק את רבי בשבח. ייתכן מאוד שרבי יגיד, לא, 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 לא. זה כן מתנה קריא רחמנא, אני מקבל את הדרשה הזאת של לתת לו, לפחות לגבי מלווה. תזכרו, לא יהיה לנו מספיק זמן לדון בכל זה. שמישהו יגיד שאני כופר. ערב שבועות, אני אומר כפירה שרבי מקבל את הדרשה של מתנה קאי רחמנה, אבל מה מוכיח שגם רבי מקבל את הדרשה של מתנה קאי רחמנה? כי כדי להצדיק פי שניים בשבח, רבי מביא דרשה. אם הוא סתם שולל על מתנה קאי רחמנה, למה הוא נאלץ להביא דרשה? אז כנראה שרבי גם מקבל איזשהו מתנה קאי רחמנה, ובכל זאת יש דרשה מקזזת. בסדר, הבנתם, לא הבנתם, בסדר. אבל זה לא כל כך פשוט, זה לא הר סיני, אני לא יכול לומר שמסיני, זה שרבי שולל על מתנה קאי רחמנה. לכן שהוא מקבל אותו, ושבח יש איזה פסוק. אם הוא מקבל אותו, למה הוא מקבל פי שניים ו... מלבור, אולי יש לך נום, מלבור, רבי חולק על הריף, יש הקנת שטרות, אני יכול להקנות את לך מן התורה. וכאן זה נכנס לעוד יותר עומק. רבי יגיד, הסיבה שאין אדם מקנה שטרות וחובות, גם אם אני אומר כמו הריף שאין הקנת חובות, זה לא בגלל הפקעה עקרונית שאי אפשר להקנות. יש דברים שאני לא יכול להקנות. סף, אני מקנה לך אוויר החדר. זה דבר שאין בו ממש, אני לא יכול להקנות. נחם, אני מקנה לך את הלאפטאפ של גלעד. זה לא שלי, דבר שאינו ברשותי, דבר שאינו שלי. אולי דבר שלא בא לעולם, מופקע מקניין. האם חוב זה מופקע מקניין? אין עליו חלות קניין? הוא לאו בר קניין. או שאני אומר, למה אני לא יכול לקנות חוב? כי יש בעיה ב... לא חלוס הקניין, אלא... מה הבעיה? לא חלוס, יש, אין חלוס קניין על אוויר. זה כמו שאני מקנה לך פלנטה, אני מקנה לך... אין חלוס קניין. כמו שאתה רוצה לקדש שולחן, להתחתן עם שולחן. אין חלוס קידושין על שולחן. אתה רק קובע חלויות ודברים מתאימים לאותן חלויות. ולא יכול להתחתן עם שולחן. לא יכול לקנות אוויר. אין בה ממש. האם חוב הוא לא נתפס בקניין? אין חלות קניין על חוב? או שיש חלות קניין על חוב, מה הבעיה בהקנת חוב?
גם בקניין, שזה לא...
לא, לא בחלות הקניין, תגיד משהו אחרי מילה אחרת. מה, לא בעצם הקניין, אלא ב...
שווה
כסף. כן, כן, שווה כסף זה סוג של, תגיד את הכותרת, לא את הפרט, את הביטוי. ב? איך קוראים דרך הקניין בעולם הלכה? מעשה קניין. איך אני מבצע מעשה קניין, הוא חוב, הוא מושך כל כך. אותיות אינם נקנות במסירה והכתיבה. זאת שאלה גדולה בשטרות, מה הבעיה בשטרות? אין חלות קניין, זה רב חיים, פחות מעל ובלובה, או הבעיה היא במעשה קניין. דווקא מי אפשר להעביר שטר במעמד שלושתן, זה סוג של העברת קניין שלא דורש מעשה קניין, אולי באגב, בחליפין. רבי יגיד, מתנה קאי רחמנה, אבל גם חוב אפשר לבחור לקבל פי שניים, וגם חוב אפשר לקנות. בפועל, יש בעיה טכנית, אי אפשר לקנות את זה. את החוב, כי אם מעשה קניין, אבל אני, זה לא כמו אוויר. בכל זאת, אני אקבל פי שניים באוויר, כי זה לא בר קניין. החוב הוא בר קניין. אז כמובן, זה הרחבת הסוגיה. לפי היד רמה, מה יגיד רבי? אוקיי, יפה. הרי על חלק שני של השיר קולי, וכשאתה מגיע ל-45, כמו הרב מיתן, אתה אומר, אוה, לא. אז בסדר, אני רוצה להיכנס קצת, משפט אחרון, כן. אמירה קלאסית, משפט אחרון, כן. לי יש סמארטוואץ', כשאני מדבר, אני שם טיימר, שתי דקות, אני מרגש את היד בוטט, ואז אני מסיים. אני משפט אחרון, מסיים בזמן. אוקיי, אז הגענו לשלב ראשון של הסוגיה, בואו נסכם את השלב הזה. רבי וחכמים חוקים, תסתכלו עליי, גם בשבח וגם במלווה. לפי רוב ראשונים זה באמת גם. גם וגם, וגם וגם, כן, גם בשבח וגם במלווה. מה המחלוקת? לפי דעה אחת רבנו יונה, מה נחשב מצוי? לפי רבי, שבח דממילא ומלווה נחשבים מצוי, ושבח בידיים אינו נחשב מצוי. יפה. כנראה, ולפי רבנן, שום דבר לא נחשב מצוי, שום דבר לא מלווה ולא שבח. מה המחלוקת? שוב פעם בקווים כלליים, לפי רבנן, זה דווקא דבר שמחזק תחת ידך, לפי רבי כל דברים מסתברים, כמו שבחת במילה והלווה. ייתכן, לפי היד רמה, שרבי רבנן גם חוקים האם מלווה נחשב מתנה. אז המחלוקת הכפולה היא לא בהגדרת מצוי, אלא בהגדרת מתנה. שלפי רבנן, גם שבח וגם מלווה לא נחשבים לתת לו, אי אפשר לתת לו לבחור, ולפי רבי, אולי אפשר יש גזרס הקוסוב, אולי במלווה זה גם נחשב מתנה. לפי הרשב"ם אין מחלוקת כפולה, פשוט. החידוש הוא שמלווה נחשב שבח. מתי נחשב שבח? ומלווה בשטר. אוקיי? ובזה סיימנו את שיטת שמואל. אוקיי. בואו נדבר כמה מילים קצרות, כמובן לא נתייחס לקרקע וכסף, אבל בקוף חף דלת עמד בית. וואו, קראתי מכה בראש. אוקיי, קוף חף דלת עמד בית. שלחו מיתן, בחור נוטל פי שניים במלווה, אותם בני מערבה, אותם אמוראים בארץ ישראל. למה? בסופו של דבר, ומלווה כמן דגביה דמיה. סליחה, פשוט, רק להראות איזה נפקא מינה הלכתית. למה לפי רבנן, אין הבחור לפי שמואל, נוטל פי שניים במלווה? האם בחור אינו נוטל פי שניים במלווה לפי החכמים, כי זה לא מצוי? שיטה ראשונה של בן יונה, או בגלל שזה לא נחשב מתנה ולא תדע לו מה נפקא מינה, רק כדי לדעת את המפה ההלכתית. מה אומר התוספות? מה מחלוקת תוספות ורמיגש? האם הבעל נוטל יושת אשתו מהלוואות ששולמו אחרי מיתתה? יש הלכה שכמו שאין הבחור נוטל ברעוי כי במוחזק, אין הבעל יורש את אשתו ברעוי כי במוחזק. גם הבעל רק לוקח דברים מוחזקים, מצויים, ולא דברים ראויים. אז אם נפסוק כמו שמואל, וכך אנחנו פוסקים, במסקנה אנחנו פוסקים, כי פאפה בדף קוף חפה עם הבד, אנחנו פוסקים כשמואל שלפי הבנן, הבחור אינו נטל פי שניים בהלוואות. אם באמת נפסוק כשמואל, האם בעל יקבל פי שניים, האם בעל יקבל יושת הלוואות מאשתו? אם אני אומר שלפי שמואל, לפי רבנן, מלווה נחשב ראוי ולא מצוי, אז גם אצל בעל, מלווה יחשב ראוי ולא מצוי. בעולם הירושה, מלווה נחשב ראוי, אינו נחשב מצוי, אני לומד את זה מדיני בחור, ואני מיישם אותו לדיני בעל, כי גם הבעל מקבל מצוי ולא ראוי. אבל לפי היד רמה והבנה שנייה ברבן יונה, הסיבה שהבחור אינו מקבל פי שניים במלווה, כי אפשר להפעיל לתת לו, אז לנך שהמתנה כאי רחמן הזה דמיוחד בבחור, לא בירושה כללית. אז מלווה יחשב מצוי. הסיבה שבחור אינו נוטל בגלל שזה לא לתת לו, זה דווקא בבחור ולא בבעל. מי שרוצה להסתכל, זה בדף קוף חף הים ובית בתוספות, דיבור המתחיל, אמר פאפה, תוספות אומר, שורה רביעית לפני שהשורות מתרחבות, תוספות דיבר מסחל אמר פאפה, אוקיי, והוא הדין לגבי בעל, גם הבעל אינו יורש מלווה של אשתו. הרמיגש, שלחתי לכם בוואטסאפ, הרמיגש כאן חולק, הרמיגש בקוף חפה מובט, מחלק, ואומר, לא. זה כן נחשב מלווה, כן נחשב מצוי, ובחור יש הפקה של מתנה, קאי רחמנה, והוא לא שייך לבעל. זה נפקא מינה פשוט להלכה, זה לא רק כדי לדעת איך זה. פד אמר פאפה, בקטע ששלחתי בוואטסאפ, פד אמר פאפה, אין הבחור נוטל פי שניים במלווה, דשרא מינא דמלווה ראויה, היא מסתברא לן דווקא עניין בחור הוא דבר ראוי, משום דמנא כרחמנא, מתנה. אבל עניין שאתה בעל, מלווה מוחזקת היא, בעל ירש לה בכתובה. אוקיי. זאת אומרת, יש כאן אמירה מאוד מאוד חשובה כללית. האם מלווה נחשב מצוי ומוחזק או לא? למסקנה, מה אומרת ההלכה? הבחור אינו נוטל פי שניים, למה? בגלל שזה לא מצוי, או בגלל שזה לא נחשב, מתנה כאי רחמנה, ויש תקלות בהקנה. זה ישפיע חזיתית על היכולת של הבעל לרשת את אשתו. אם הסקנו לפי שמואל, והרפאפה בסופו של דבר יקבל את שמואל, שלפי הבנן אין לבחור פי שניים במלווה, כי מלווה נחשב ראוי ולא מצוי, יש כאן אמירה כללית על מלווה. כמובן, ההשלכה הכי ישירה זה על הבעל, אבל יש השלכות מורחבות בשעס. לפי הבנת היד רמה והבנה השנייה של בן יונה, אף פעם לא הגענו למסקנה שלפי שמואל, לפי רבנן, מלווה נחשב מצוי, מלווה נחשב מוחזק, מצוי, ו... למה בכל לא מקבל פי שניים? מתנה כאי רחמנה, אתם מיוחד בבחור. תקלות בהקנאה. אז שאלה מאוד מאוד יסודית בקשר למלווה, מלווה נחשב מצוי או לא. אוקיי. אבל לפי בני מערבה, חידוש שלהם, לא וכן עכשיו מצוי. זה הגמרא כאן בדף קוף חף דלת עמוד ב', שוב פעם, שלחו מאיתם בחור נטל פי שניים במלווה, אבל לא בבית. אז כאן באמת, באמת נצטרך לחקור לפי השיטה הזאת, שגם לפי החכמים, זה נחשב, זה לא רק רבי, עד כאן זה שיטת רבי. שיטת רבי זה שיטה מינורית, אז קשה לדעת, כי הרבה ראשונים לא מתייחסים, אבל כאן יש שיטה דומיננטית, רבנן חושבים, גם רבנן חושבים שיש בוחר פי שניים במיל, ולמה? אז רק הקדמה, ואחר כך כמובן נעסוק במקורות. סתכל ברשב"ם. רשב"ם טוען שני דברים. דיבור המתחיל, אבל לא בריבית, שורה רביעית, רחבה, או בינונית, הד שלחו מיתם, הגישה הזאת של בני מערבה, של שלחו מיתם, פליגה אחת ובידה משמול דליל. יש כאן מחלוקת. אוקיי, כפי שהצעתי אותה, זה הבנה פשוטה. ותרווה ללימד רבנן, יש שתי שיטות לפי רבנן, הם רבנן מגדירים מלווה כמוחזק, ויש בכל פי שניים. מר, זאת אומרת, מר זה שלחו מיתם, מר, משבילי מוחזק, כאן יש ביטוי מעניין, מוחזק, לא רק מצוי מוחזק, משבילי מוחזק, כיוון דנקית שטרה, ומר לא חייש לשטרה, דניירה ביאלמה. לפחות לפי הרשב"ם, לפי הרבנן, מלווה נחשב מצוי מקף מוחזק, מכוח מה? לפי שלחו מיתם, מה החידוש פה ברשב"ם לפי השלחו מיתם? שטר. אז כאן יש לנו את החידוש השני היום בשטר. החידוש הראשון של הרשב"ם בדף קכ"ד עמוד א' לפי רבי לפי שמואל, שהחוב נחשב השבח של השטר. אוקיי. כאן יש אמירה הרבה יותר קיצונית. לפי בני מערבה בשיטת רבנן, אדם שתופס בשטר הוא נחשב מה? מוחזק בה? רק כדי להרחיב את היריעה, בואו נקרא ביחד וזה נסיים את הגמרא בגיטין ששלחתי בוואטסאפ, ונראה עוד גמרא, אזכיר עוד גמרא, לא בפנים. כאן הגמרא בגיטין מתייחסת לשמיטה. האם שמיטה מבטלת חוב? זה בדף למד זיין. תנן התם, יש משנה בשביעית, השביעית משמטת את המלווה בין בשטר בין שלא בשטר. לא משנה איזה מלווה יש לאדם, אחרי שמיטה הוא לא גובה. כי הוא לא מוחזק בחוב. מכיוון שהוא לא מוחזק, אם אני מוחזק, שמיטה לא תשמט. אם אני לא מוחזק, השמיטה תשמט. תשמיט. מדלג על רב ושמואל, מתקדם לשיטת רבי יוחנן וריש לקיש. רבי יוחנן ובשם בן לקיש דמר תרוויו, בשטר שאין בו אחראי נכסים, אם אין כאן יכול לגבות קרקע, שמיטה תשמיט. שלא בשטר מלווה על פה, אבל שטר שיש בו אחריות נכסים אינו משמט. אם יש לי שטר ויכולת גבייה, עוד מעט נראה שיש אמוראים שתולים את היכולת של הבחור לקחת פי שניים בשאלה מה גבו בפועל, מה היורשים לקחו בפועל. כאן אנחנו לא שואלים מה גבו בפועל, אולי גבו כסף. אבל היכולת שלו לקחת קרקע דרך השטר, המצב הכפול הזה שיש לי שטר ויש לי גם יכולת לגבות קרקע, היכולת הכפול הזה מגדיר את החוב כדבר ששמיטה לא משמטת. במונחים שלנו, ברגע שיש לאדם שטר, מה הוא נחשב? בלשון הרשב"ם בבבא בסרא קכ"ד עמוד ב', מוחזק בחוב. ואדם שמוחזק בחוב, שמיטה לא מפקיע. נסיים פה, יש עוד ביטוי, דיברנו קצת מי שהגיע לשיעור בבבא מציע, אם זה נחשב כפיות שיבוד קרקעות, או לא נחשב כפיות שיבוד קרקעות, אם יש שבועה או אין שבועה, יש שטר, יש...
של הגדולה בראשונים, דווקא בשטר אין שבועה, אבל אין שטר יש שבועה, למרות שיש גביעת קרקע. זה מה שרשב"ם טוען. הדרך האחרת להבין למה לפי בני מערב ולפי רבנן מלווה הבחור נטל פי שניים, זה לא בגלל שאדם עכשיו מוחזק עכשיו בחוב, אלא בגלל שיש לו שטר, ומכיוון שיש לו שטר, הסתברות היא גבוהה שהוא יגבה את החוב, אז הסתברות ומצוי ולא מוחזק. כדי לענות על השאלה הזו, נצטרך לראות מה טוען רבא ורב נחמן לפי בני מערבה. מה הופך לפי רבנן, לפי בני מערבה, מלווה למצוי. למה זה תלוי באיך אדם גובה? נדבר קצת על זה. אם יש לנו זמן, נדבר גם על משקון, איך משקון משנה את התמונה. אם עוד יישאר לנו זמן, אבל לפחות לדעת שיש כאן גורם נוסף בסוגיה, לפי בני מערבה, שלפי רבנן מלווה נחשב מצוי ויש פי שניים, מה ההבדל בין מלווה לבין סוג חוב שכבר ראינו שלכולי עלמה אין לרבנן פי שניים? איזה סוג הלוואה אין לרבנן פי שניים? ברייתא, שכירות. אתה זוכר את הפרה השכורה של האבא? לפי הברייתא אין לרבנן פי שניים? האם ביניהם הרבה יסכימו לברייתא? יחלקו גם על הברייתא. לחלוק על שמואל זה בסדר, אבל לחלוק על הברייתא? הברייתא אומרת שאם האבא הזכיר את הפרה למישהו, ואדם ממשיך להשתמש בפרה עד שעת חלוקה, והוא משלם דמי הזכירות, אתה בכל זאת לקבל פי שניים. למה? מה ההבדל בין הלוואה שאדם קיבל מאבא ומשלם, ובשעת חלוקה לפי ביניהם הרבה ולפי רבנן יקבלו פי שניים הבכור? לבין שכירות שהברייתא אומרת שלפי רבי, אוקיי, עכשיו, רבנן, למה הוא לא מקבל פי שניים? הוא מקבל פי שניים במלווה לפי בני מערבה. זה אולי אם יש לנו מספיק זמן, אבל רק כדי שתכיר, זה מה שתגיד בקוף חבדל ונבט, אתה צריך חייב לחזור לקוף חוקים, אבל אין כאן ארוחות חינם, אתה יכול סתם להגיד איזו שיטה בוואקום. ובאמת, לפי רבנן, יש פי שניים בהלוואות, למה אין פי שניים בשכירות? אולי יש לחלק בין החוב של שכירות לבין החוב של הלוואה. אוקיי, זה יישאר לנו, יש איזו שעה להכין, אבל פחות להתעסק במקורות, להתעסק, לקרוא את הגמרא, לקרוא את הרשב"ם, אני אוסיף כמה ראשונים, אבל לא יהיה לנו באמת באמת זמן להיכנס לתוך הראשונים, לפחות בסדר, אבל לראות את התמונה הכללית, אוקיי? מה שחשוב שוב פעם זה רצף הסוגיה, אוקיי? טוב, נעצור כאן, מפני שנתראה מחר בתחילת הסדר, אוקיי? טוב.